מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור הקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה.
אותנו מעניין איך לבנות, לייצר ולשפר עסקים. ואתם מכירים את התחושה שאנחנו מפספסים משהו או מחמיצים? אז היום אנחנו הולכים לדבר עם דוקטור דן הרמן. דן הוא מומחה לפסיכולוגיה של קונים ואסטרטג עסקי ושיווקי. אחד הדברים שנדבר בשידור היום הוא על הפחד מהחמצה. דן פרסם ספרים רבים, רבי מחר, בתחומי האסטרטגיה, המיתוג והשיווק, ומרצה על גישתו ושיטתו. אז דוקטור דן הרמן הוא בעל חברת יתרונות תחרותיים, חברה לייעוץ אסטרטגי ולשירותי שיווק שמתמחים בתחומי המיתוג, הפרסום והשיווק הדיגיטלי, ובין היתר הוא מכהן כיושב ראש מועדון שיווק.
מועדון משווקי הפרימיום והיוקרה בישראל.
אנחנו נדבר היום על איך יוצרים יתרון בשוק, איך הופכים את המותג שלכם לנחשק, איך מאתרים הזדמנויות זמינות לצמוח במחירות, בהכנסות וברווחיות, איזה שיווק דיגיטלי מתאים למותג שלכם, ואיך פסיכולוגיה צרכנית קשורה לכל הדבר הזה. ואנחנו נדבר על עוד כל מיני דברים מעניינים. בואו נקבל את דוקטור דן הרמן כאן איתנו בהמון המון אהבה ולבבות, ודן, תן לנו סימן ששומעים אותך.
יותר טוב לכולם, כיף להיות פה. ויאללה, בוא נתחיל.
הדדי, הדדי, כיף שאתה פה, ודווקא בגלל הקורונה, כי אנחנו יודעים שהכל, איך אמר פעם ווינסטון צ'רצ'יל, פסימיסט רואה בכל הזדמנות קושי, אופטימיסט רואה בכל קושי הזדמנות. אז בואו נראה מה ההזדמנויות שהקורונה מייצרת עבורנו. אז דן, תן לנו כמה מילים, קודם כל, איך אתה מרגיש בימים האלה, ימי הקורונה, כל התקופה הזאת שאנחנו עוברים פה, תקופה מאוד מאתגרת, דיברנו קצת בחוץ, תקופה מאתגרת בהרבה תחומים, איך אתה עובר את הימים האלה?
תראה, אני מתי שזה התחיל, החלטתי שאני מתעלם מזה. זאת אומרת, אני ממשיך לפעול כרגיל. צריך להגיד שלאורך החודשים האלה, אז היו חודשים שזה קצת עט אותי, היו חודשים שהייתה פעילות רגילה או אפילו מעל הרגילה. והתקופות שהיו יותר תקופות של האטה, או הסגר הראשון בעיקר, ניצלנו אותם כדי לעשות עבודות תשתית, ומאוד לקדם את הנושא של מועדון משווקי הפרימיום והיוקרה באמת.
אגב, כשאני לא מתייחס אליך לכאורה, זה בגלל שאני מסדר פה קצת הדברים טכנולוגית, בכלל שינו לי פה כל מיני דברים, אז קצת הסתבכתי קצת יותר מהרגיל.
הזיזו לך את הגבינה.
כן, הזיזו את הגבינה לגמרי. תן לנו כמה מילים על העשייה שלך, על המאזינים, כמה מילים, מה אתם עושים בחברה שלך. בכלל, אתה דוקטור, ספר לנו כמה מילים גם על זה.
אוקיי. אז באמת שואלים אותי הרבה פעמים, דוקטור למה? אז דוקטור למינהל עסקים. אבל התואר הראשון שלי הוא בפסיכולוגיה, ובעצם פסיכולוגיה היא הלב של מה שאני עושה כל הזמן. אז אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים אסטרטגיות, עושים תוכניות, עושים חישובים, חישובי רווחיות מתוכננת, אבל בסוף זה אנשים. או שהם עושים מה שהתכוונת, או שהם לא עושים מה שהתכוונת, וזה מה שקובע אם הצלחת או נכשלת. זהו, עכשיו לגבי הפעילות שלי. הפעילות שלי היא בשני תחומים עיקריים. יש את החברה, את יתרונות תחרותיים. יתרונות תחרותיים, בעצם הדבר המרכזי שאנחנו עושים עם עסקים, חברות, זה לפתח להם יתרון בתחום שלהם. בדרך כלל זה יהיה קשור למצוא להם בידול, ובידול זה נחשב לאחד מתחומי המומחיות העיקריים שלי. ומשם אנחנו יוצאים לבנות את החברה בהתאם לבידול, לבנות את החברה לממש את האסטרטגיה, ואנחנו מעורבים בכל מיני נושאים, כמו המודל העסקי וכמו המודל השיווקי, והתשתיות השיווקיות, ולמעשה כל דבר שהחברה עושה, כדי שהיא תוכל לממש בצורה הטובה ביותר את האסטרטגיה שלה. אז אנחנו בעצם מתחילים מהפיצוח, מהרעיון שמאפשר לחברה להשיג את המטרות שהיא רוצה, עד למימוש של הדברים. זה הפן של יתרונות תחרותיים. ואנחנו נותנים פה מענה שלם. עכשיו, בשנה האחרונה, אני מממש חלום שרצתי איתו הרבה שנים, ומקים את מועדון שווקי הפרימיום והיוקרה. וזאת מסגרת, קודם כל זה בתוך עולם השיווק, העולם של הפרימיום והיוקרה הוא עולם מאוד מעניין ומאוד אטרקטיבי, ובארץ משום מה לא כל כך מתעסקים בו. אולי מתוך איזושהי אמונה שהישראלים הם חובבי מבצעים והנחות, אבל זה לא נכון לגבי כל הישראלים. מצד מצד אחר, ישראל היא אחת המובילות בעולם במספר האנשים העשירים לנפש.
נכון, כן.
אז אנחנו החלטנו להקים מסגרת מקצועית וחברתית, ואפילו לפני שבועיים השקנו את האקדמיה לפרימיום ויוקרה. אנחנו מריצים עכשיו את הקורס הראשון שנקרא שיווק ברווחיות גבוהה, הוא עוסק בפיתוח ובניהול של מותגי פרימיום ויוקרה. ויש את הערוץ שלנו, את הפודקאסט שלנו וכל מיני פעילויות אחרות. אני אגב מתנצל על הצרידות, זה היה מאוד, דיברת על הקורונה קודם, זה היה מאוד דרמטי. לפני שבוע עמדתי בכיתה, בקורס, והתחלתי עם איזו צרידות קלה כמו עכשיו. עכשיו זה בסוף, אבל אז זה היה בהתחלה. ותוך שעה וחצי הגעתי למצב שאני לא מצליח לדבר, ואני משתעל כל הזמן. התחילה פאניקה בכיתה. אנשים התחילו לברוח. כמובן שרצתי מיד לעשות בדיקת קורונה, והיא שלישית, אז זה סתם הצטננות עונתית. אז זה השרידים שלה.
אגב, אתה יודע שאלון מאסק, אפרופו אחד האנשים שעשה את סכומים מטורפים בימים של הקורונה, הוא עשה 4 בדיקות קורונה, 2 הם יצאו חיוביות, 2 יצאו שליליות. אז אני לא יודע מה זה אומר, אבל אנחנו, אתה יודע, אפשר להיות בפחדים ולהגזים, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אנחנו אנשים אחראים. אני לא חושב שאנחנו פוגשים כל כך הרבה אנשים בשביל להיות בחרדה כזאת. ואפרופו זה, בדיוק שכן שלי, בן 82, נפטר עכשיו. אני לפני יומיים באתי לה ואמרתי לו, בוא נשתה קפה. הוא נכנס בחרדה הביתה, סתר רצה לשים מסכה, שכחתי לשתות איתו קפה. נפטר. אתה מבין? מה שאני בא להגיד זה באמת, אנחנו צריכים להיכנס את הפרופורציה, ואני מאוד אוהב את מה שאמרת בהתחלה על הקורונה. שצריך להמשיך הלאה, כאילו לנהוג כמה שאפשר לפי הכללים, אבל לא לאבד את השפיות ואת את הדעת.
נכון. אנחנו גם רואים כבר, כי כבר יש לנו קצת ניסיון בתוך הקורונה, כן. אנחנו רואים שהעסקים שהמשיכו הלאה והמשיכו ליזום והתאימו את עצמם במקרה הצורך, אבל לא עצרו, אלה העסקים שממשיכים להצליח, ואלה שעצרו ואמרו, רגע, משבר, מה נעשה? דווקא ניזוקו מהקורונה.
ממש. כן, תראה, בדיוק עירחתי פה לפני שבועיים את דוקטור רוני הורוביץ, ודיברנו על הצמיחה של, אפרופו, רב מסר חוותה צמיחה, כמו כל המערכות באינטרנט, כמו כל המערכות, כל החברות הטכנולוגיות חוו צמיחה פשוט מדהימה, מבאס שזה כתוצאה מהמצב, אבל בעצם מה שהקורונה עשתה גם היא קידמה את הטכנולוגיה כל כך מהר, פתאום דברים שכאילו אם אנשים היו הולכים ודיברנו על זה אפרופו בחוץ, והיו הולכים ועושים הרצאה פיזית, פתאום הם יכולים לפתוח את הראש ולעשות הרצאה גם ל-20 אלף איש, ממצב שהם היו צריכים ללכת ל-200. אז החיים נהיו מצד אחד מאתגרים, ומהצד השני יצרו הזדמנויות חדשות. תגיד, איך הגעת לעולם השיווק? אני, אגב, אני פיזיקאי בכלל, יש לי שני תארים בפיזיקה, ואתה יודע, ואני צוחק, כי אני מאוד לא מתאים לעולם הפיזיקלי, באנרגיה שלי, במהות שלי, למרות שאני מאוד אוהב את המקצוע הזה, אבל אתה יודע, זה מדהים. אז באמת, איך הגעת לעולם הזה של השיווק?
האמת היא שאני לא בכלל יודע. וגם אני הגעתי מכיוונים בלתי צפויים, עם הרבה חיפושי דרך בתחילת הדרך שלי. הייתי כמה שנים איש מחשבים, הייתי מנתח מערכות.
אוקיי.
ולפני כן הייתי מאוד בענייני בוהמה, תיאטרון, שירה, עולמות לגמרי אחרים. אני חושב שכשעזבתי את עולם המחשבים, החלטתי שזה לא מספיק מפעיל את היכולות שלי. היה לי מין לחץ של יאללה, תפסיק זגזג, תתחיל להיות רציני. בעצם אתה יודע מה, עכשיו אני נזכר, זה מדהים שאני לא סיפרתי את הסיפור הזה. אבל אתה הזכרת לי איך
נכנסתי. תשמור רק על מרחק קבוע ברשותך, דן, שנשמע אותך טוב.
כן. איך נכנסתי לעולם השיווק? אז הנה, זה הסיפור. הייתי איש מחשבים, עבדתי בחור מקסים בשם אורי, שיום אחד בא אליי ואמר לי, שמע, יש לי שני חברים, הם מוציאים לאור מגזין, והם, יש להם התלבטויות לגבי הדרך, אתה יצירתי, בוא דבר איתם, תראה אולי זה יכול לעזור להם. והתחלתי לדבר איתם, מזה יצאה עבודה של איזה שנה וחצי, יישמנו שם איזושהי תפיסה חדשה, המגזין נקרא מסע אחר, הוא הפך לסיפור הצלחה מאוד, מאוד גדול, ופתאום הבנתי שזה מוצא חן בעיניי יותר ממה שעשיתי קודם. והתחלתי לשאול, לא ידעתי איך קוראים לי, בגלל שבאתי, אתה יודע, מעולמות אחרים, לא ידעתי אפילו איך קוראים למה שעשיתי. התחלתי לשאול אנשים, אמרו לי את המילה אסטרטגיה. אז אמרתי, אוקיי, איך לומדים אסטרטגיה? אמרו לי, אין ברירה, מנהל עסקים. וככה הלכתי ללמוד מנהל עסקים.
הבנתי. יפה. שמע, זה מדהים המקריות בחיים, איך קוראים דברים.
אבל אתה כבר שכחתי את הסיפור הזה, ברוב שהוא...
כן, זה מסוג הדברים שממשיכים קדימה, אבל זה מרגש לדעת שדווקא שאנשים שהם מגיעים מזוויות אחרות, מתחומים אחרים, כמו שאני פיזיקאי, ואני מביא את הידע שלי גם בפיזיקה, גם במחשבים, גם ב... כאילו, יש לי המון המון ידע בכל מיני תחומים אחרים, וזה משולב ביחד עם מערכות יחסים, אז זה כאילו מאוד חזק, ואתה עם כל העולם שלך, אפרופו, המחשב זה אלגוריתמים, זה אסטרטגיה, זה תכנון, וכל מה שקשור בעולם הזה, ולחבר את זה לעולמות השיווק, ועולמות העסקים, זה בכלל מדהים. התחלת לדבר קצת על המשבר, אחד הדברים שאני באמת אוהב לשאול ככה את המרואיינים שמגיעים לפה, זה האם באמת הם חוו איזשהו משבר במהלך החיים שלהם מבחינה עסקית, מבחינה אישית, ואיך המשבר הזה תרם להם להתרומם קדימה ולקום על הרגליים, מה שנקרא. כן, כדי לתת השראה גם, אתה יודע, כי זו תוכנית שבסופו של דבר יושבים יזמים בבית, הם רואים את דוקטור דן הרמן, רואים בן אדם שעושה הרבה דברים, שפעיל, אני בתפוצה שלך כבר איזה עשור. אז אני אומר, רואים אותך הרבה שנים, ואתם אומרים, הוא אין לו משברים, הוא הכל עובד לא חלק. ואני אוהב שאנשים נכנסים לפרופורציה, כי בסופו של דבר אנחנו לא באים רק להטריף אותם, אלא באים להראות להם גם שזה אפשרי.
אז בואו נספר לך. בשנת 2000 גמרתי את התפקיד האחרון שלי כשכיר. עשיתי שורה של תפקידי ניהול, הייתי סמנכ"ל שיווק קבוצת מגדל ו... עוד כל מיני תפקידים, והייתי סמנכ"ל של שני משרדי פרסום, ומנכ"ל של שני משרדי פרסום. והחלטתי שאני רוצה קריירה בינלאומית. והתחלתי לפרסם מאמרים בחול, ובאמת התחילו להזמין אותי לכנסים, וניתה לי קריירה בינלאומית. שהגיעה, הוצאתי ספרים בטורקיה, ברוסיה, בהודו. ב-2008 הוצאתי ספר בארצות הברית, ו-2008 התחילה מדהים. עבדתי, יצרתי קשרים לאורך השנים האלה עם 16 משרדי ייעוץ במדינות שונות בעולם, ודרכם עשיתי כל מיני פרויקטים, היו מביאים אותי לעשות את האסטרטגיה, וזה עבד נהדר. כל הפטנט אגב של להרוויח ביורו ולחיות בשקלים היה פטנט מרשים.
תמיד טוב לעבוד לפי שער אחר.
בדיוק. והתחלתי ב-2008, אמרתי, בעצם בואו ניקח את כל ה-16 משרדים האלה, נקים רשת בינלאומית, כי כולם התחילו לעבוד לפי השיטות שלי. והתחלנו להחתים, החתמתי את רוב החבר'ה האלה, והתחלנו לעשות השקות, עשינו השקה באמסטרדם ובסטוקהולם ובזגרב וכל מיני מקומות אחרים, והרשת התחילה להתאבות, ואז הגיע ספטמבר 2008.
משבר.
ומחק הכל, הכל. זה פשוט היה מטורף.
איזה יופי. זה יפה, כי זה כמו הקורונה עכשיו.
אני התחלתי את הקריירה הבינלאומית שלי, באמת, אני יכול לספר לך סיפורים סמרי שיער על כל מיני טיסות במטוסים ראויים ברוסיה, בכל מיני חורים ליד סיביר, ושילמו לי במעטפות כאלה עם דולרים. ולקראת 2008, אתה יודע, הייתי מגיע לבירה אירופית, ראיונות בטלוויזיה, מסיבת עיתונאים, הרצאות בכנסים של אלפי אנשים, וכל זה נמחק ביום אחד. המשרדים האלה שבתי איתם, חלק מהם נסגרו, חלק מהם, לא יודע, סוג כל הדברים אחרים. לקח כמה חודשים עד שהרפל התפזר בכלל. זאת אומרת, יצאתי מהקיץ ב-2008 עם 5 פרויקטים שהיו צריכים להתחיל במקומות שונים באירופה, אף אחד מהם לא התחיל. אז זה, אני חושב, המשבר הכי גדול בקריירה שלי. זה היה להמציא את עצמי מחדש. זה לקח כמה שנים, עם כל מיני ניסיונות ובדיקות בארץ, אבל היום הפעילות היא, אני עושה גם פרויקטים בחול, אבל את רוב הפרויקטים אני עושה בארץ. מתחיל מחדש לפתח פעילות בינלאומית, אבל הבנתי שמה שקרה לי אז, מרוב שהסתחררתי מהפעילות הבינלאומית, הזנחתי את הפעילות בארץ, לחלוטין. ברמה של בין שלב אליט, פנו אליי, ביקשו הצעה לפרויקט, לא היה לי זמן לכתוב את ההצעה.
זה מה שנקרא, ג'ים רון אומר כל הזמן, on minor, be minor, on major, be major. ואתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מתעסקים במיינור במקום במייג'ר, כשאנחנו צריכים להביא איזשהו משהו, אנחנו עסוקים בדברים.
נכון.
וזה דוגמה קלאסית למה שהרבה אנשים עסוקים בהם, עסוקים בדברים אחרים במקום להיות בתכלס.
אז זהו, אז אחרי זה החלטתי שאני בונה קודם כל את התשתית הישראלית, ורק אחרי שאני ארגיש שהתשתית הישראלית יושבת טוב, אז אני אחזק את הפעילות בחול.
מקסים.
אבל כן, חתיכת משביר זה היה.
יפה, ממש מעניין. חווית את 2008 ממקום עסקי, שזה...
כן, ישראלים אני חושב לא הבינו את 2008. מי שהיה מעורב בפעילות בחול, עוצמת הפגיעה הייתה מטורפת. זאת, עסקים נמחקו, זה היה פשוט משבר נוראי.
ממש כזה סטייל מה שקרה בקורונה עכשיו.
למעשה הרבה יותר חמור מבחינה כלכלית.
טוב, אני מניח שגם בקורונה עוד נראית הריקושטים עוד הרבה שנים קדימה עוד את כל הנושא של...
כן, מצד שני, אתה יודע, מכיוון שכבר מסתמנים בזמן הקרוב חיסונים, והטיפולים הולכים ומשתפרים.
נכון.
אז אנחנו כבר רואים אופק של כמה חודשים... שכל הסיפור הזה יקטן ובסופו של דבר ייעלם. ואני חושב שאז אנחנו נראה זינוק אדיר ביוזמות חדשות, מפני שאתה יודע, אנחנו שומעים על כל מיני אנשים שפוטרו והעסקים שנסגרו, אבל כל האנשים האלה לא נעלמים. הם יעשו משהו עם עצמם. אז מה הם יעשו עם עצמם? הם יקימו עסקים חדשים, הם ימצאו מקומות אחרים, אבל אני חושב שאנחנו נראה ביזמות קפיצה גדולה בחודשים הקרובים.
ממש. אני מאוד, מאוד מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, כי אתה יודע, יצאו מלא אנשים שהם נכנסו לפינה. יזם, רוב היזמים, מתי הם יוצאים הדברים הגדולים? כשהם נכנסים לפינות. זאת אומרת, אני צופה גם כן, שבשנה הקרובה, שנה וחצי הקרובות, תהיה צמיחה מטאורית בתחומים מסוימים. אנשים גם ימצאו תחומים, לא תהיה תעופה, ימצאו משהו אחר.
אבל תהיה תעופה.
אני מניח שגם תהיה תעופה, אבל אני אומר, גם אם תהיה, גם אם הקורונה, למרות שהקורונה תראה, בסופו של דבר, זה משמעותי, זה באמת היא פוגעת באוכלוסייה מסוימת, אבל לא, אבל זה אפשר לחיות עם זה, אפשר לחיות לצד זה, צריך לשמור בזה, לשמור על אוכלוסיות יותר מבוגרות. בכלל צריך לשמור להישמר מהדבר הזה, אבל צריך לזכור גם שיש חיים. דיברנו על זה קודם, ואני מתחבר לעניין הזה של יזמות. עוד מעט ייצאו כל כך הרבה עריות לשוק, ובגלל זה עכשיו, מי שצופה בשידור הזה, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות זה ללחוץ על הדוושה, על פול
פול גז ולרוץ קדימה בכל הכוח, כי עכשיו זה הזמן ליצור הזדמנויות ולפתח דברים.
לגמרי.
אתה מדבר הרבה על מה שנקרא Fear of Missing Out, FOMO, התופעה הזאת, שבעצם כולנו, אתה יודע, אנחנו כל איש שיווק מכיר את העניין הזה של לתת ללקוח הזדמנות ולקחת אותה ממנו. וכשאתה לוקח אותה ממנו, הפחד מההחמצה, כשאתה נותן לו הזדמנות ואתה אומר לו שהיא מוגבלת, הוא עושה כל מיני מהלכים, אז זה מכניס אותו ללחץ. ספר קצת איך אתה רואה את תופעת הפומו.
ראשית, אני רוצה להגיד לך לגבי כל מי שמכיר את המושג פומו או פחד מהחמצה, זה באשמתי.
כן?
זאת אומרת, אני זיהיתי את התופעה הזאת, הייתי הראשון שזיהה את התופעה הזאת לפני הרבה שנים, באמצע שנות ה-90. הייתי הראשון שחקר אותה, הראשון שפרסם מאמר אקדמי בתחום והשתמש במושג פחד מהחמצה, Fear of Missing Out.
וואו.
אז זה התחיל איתי. אחר כך זה הלך לישון לאיזה... היה איזה עניין מסוים, אבל למעשה רק כשהגיעה המדיה החברתית, התופעה הפכה למגפה. והיא ממש מגפה.
כן.
שמע, הצורה המרחיקת הלכת ביותר, זה שחלק גדול מאיתנו כבר בחיים לא יהיו מרוצים, אנחנו אף פעם לא מרוצים מעצמנו. תמיד נדמה לנו שאנחנו מחמיצים את החיים, תמיד נדמה לנו שיכולנו יותר. תמיד נדמה לנו שפייסבוק עושה פה עבודה נוראית.
הוא כל היום משווה לנו.
לא, אבל אנחנו עושים את הטעות שבמקום להשוות את עצמנו לאדם אחד, אנחנו משווים את עצמנו לכל מאות או אלפי החברים שלנו. עכשיו, אנחנו כל יום חשופים להצלחות של כולם, כי הרי אף אחד לא מעלה פוסט לפייסבוק, אומר, שעמם לי עכשיו.
כן, לא, אני עכשיו אני עושה את העבודה השחורה, אני מעל, כן, לא כיף לי, לא זה.
בדיוק, אף אחד לא מעלה כזה. אז ההרגשה היא, גם אם אתה, רוב אנשים לא חושבים על זה לעומק, אתה רץ על ה... ואתה רואה את ההצלחות של כולם, ואת השמחות של כולם, ואת הטיולים שהם עושים, ואת המסיבות, את החגיגות, ואיזה סיכוי יש לך? זאת אומרת, אתה מיד מרגיש שהחיים שלך הם בזבל. ושם בעצם הנזק המרכזי של הפחד מהחמצה, התחושה הזאת שאנחנו מפספסים את החיים. והאטרף, כי זה גורם לשתי תגובות. יש אנשים שנכנסים לאטרף, שהחיים שלהם מוטרפים, נסים להספיק הכל, וכתוצאה מזה גם הם מתחילים דברים ולא גומרים אותם, ונדמה להם שהניסויים שלהם לא מספיק טובים, ושהעבודה שלהם לא מספיק טובה, ומחליפים, ועוברים ארץ לארץ, וגם ביום-יום, אתה יודע, רצים כל היום, רוטפים אחרי איזה משהו...
בלתי מושג.
כי כל הזמן נדמה להם שאחרת החיים שלהם מבוזבזים. מצד שני, יש את אלה שמשותקים. אנחנו רואים הרבה חבר'ה צעירים כאלה, בשנות ה-20, שכל בחירה נראית להם, רגע, ואני מחמיץ דברים אחרים. והם לא מצליחים לבחור, לא מצליחים להתחייב. נתקעים בבית ההורים במשך שנים, כי הם לא מצליחים להחליט איזה קריירה לפתח, איזה מערכת יחסים. אז אלה הצדדים הבעייתיים של הפחד מהחמצה. הצד החיובי של הפחד מהחמצה זה שחומרים, הכנס לנו פלפל לתחת.
דוחף אותנו.
דוחף אותנו. אנחנו, בגלל הפחד מהחמצה, אנחנו חיים יותר עשירים ויותר מגוונים ויותר מעניינים. ואם אנחנו מצליחים למצוא את האיזון, ואנחנו לא אומללים מזה, ואגב, רוב האנשים מצליחים למצוא את האיזון.
אני חושב שאין ברירה. כאילו, בשלב מסוים, אתה מתבגר, אתה מבין... אתה יודע, אני כל הזמן אומר ללקוחות שלי, הם אומרים לי, רגע, אני הולך לפנות ללקוח הזה עכשיו. אני אומר לו, רגע, אבל זה לא הלקוח שלנו, עזוב אותו רגע. מה, נתחיל לבנות עכשיו את כל הפאנל עליו? בוא נשאיר את הלקוח הזה בצד, בוא נתמקד בלקוח שלנו. פה ההזדמנות. כי אנחנו חושבים ששם יהיה לנו יותר קל, או בעסק אחר יהיה לנו יותר קל, או במקום אחר יהיה לנו יותר פשוט. זה בדיוק המקום הזה של ההשוואתיות.
נכון.
דן אריאלי מדבר על זה הרבה. מעניין העניין הזה של ההצפה, שאנחנו בעצם גם אחד מול רבים. אמרת את זה יפה, אהבתי מאוד את הדיוק הזה של האחד מול רבים. אתה משווה את עצמך, אתה לא זוכר שהשוויתי עכשיו להשוות את זה למלא מלא מלא אנשים, ואתה חושב, רגע, הם כולם מבלים, כולם יוצאים לטייל, ואתה בכלל לא בודק את התאריכים שמתי זה היה, יכול להיות שזה היה פוסט לפני שנה אפילו. זה מצחיק.
כן, אני בגלל זה לא מזין את עצמי, אני כמעט ולא רואה כלום ברשתות החברתיות כבר.
הכנסת לגמילה.
כן, זה לא גמילה, זה פחות מעניין אותי, אתה יודע, זה עניין אישי יותר. יש אנשים ספציפיים שאני עוקב אחריהם. מה זה פסיכולוגיה של קונים עבורך? איך היא באה לידי ביטוי בדברים שאתה עובד?
בגלל שכמו שאמרתי לך, בסופו של דבר זה, אתה שואלים אותי מה המומחיות האמיתית שלך. אני אומר, אני מומחה לאנשים שקונים. וזה, אני עובד בכל מיני ענפים ובכל מיני סוגים של עסקים, זה משהו שותף לכולם. בסוף יש שם מישהו שצריך לקבל החלטה לקנות ולממש את ההחלטה הזאת. אז הבנה פסיכולוגית מאוד חשובה להצלחה בעסקים. ויש פה שתי גישות שחשוב לי לעשות ביניהם הבחנה. יש גישה אחת שאני אישית סולד ממנה בצורה קיצונית, וזה להשתמש בידע הפסיכולוגי שלך כדי לעשות מניפולציות, כדי לנצל חולשות של אנשים, כדי לגרום להם לעשות דברים שלאו דווקא טובים להם. ולצערי, הפופולריות של הכלכלה ההתנהגותית, הזכרת את דן אריאלי קודם,
כן.
הכלכלה ההתנהגותית היא לא פסיכולוגיה. הכלכלה ההתנהגותית אוספת כל מיני תופעות, מזהה כל מיני תופעות, קוראים לזה עטיות,
כן.
biases, ובעצם זה איזשהו סוג של להסתכל על אנשים ולהגיד, יא, איזה אידיוטים כולם. עושים כל מיני שטויות, בואו אנחנו אנשי השיווק החכמים עכשיו נעשה להם מניפולציה כזאת או אחרת ונעשה מזה כסף. אבל אפשר להשתמש בידע פסיכולוגי, זה ליצור ערך. זאת אומרת, אם אתה מבין לעומק את הלקוח שאתה עובד מולו, ואתה מבין לעומק את הצרכים שלו, אז המענה שתיתן לו יהיה מענה עמוק יותר, יהיה מענה שלם יותר, נכון יותר. ואני חושב שזה השימוש, שאני מנסה לעשות בפסיכולוגיה, בעבודה שלי.
בכל זאת, הפסיכולוגיה, כל חוקי השכנוע למיניהם, הם באים לידי ביטוי בכל דבר שעושים. זאת אומרת,
לא זאת, בעיניי, לא זאת הפסיכולוגיה החשובה. אני, השכנוע לא מעניין אותי.
אוקיי.
ובעיקר בתחומים של פרימי ויוקרה, שאני אוהב מאוד לעסוק בהם, אתה לא משכנע אף אחד. אתה בונה משהו שהוא נחשק, אתה בונה משהו שאנשים מסתכלים על ה... שמע, אנשים מזהים לבד כשמשהו מושך אותם. תחשוב על עצמך.
נכון.
כשאתה רואה משהו שהוא בעל ערך עבורך, אנחנו הרי מסתובבים בעולם כל הזמן, ומנסים לספק את הצרכים שלנו, לשפר את המצב שלנו.
כל הזמן.
כולנו כל הזמן קשובים, האנטנות שלנו פתוחות. נכון, יש המון רעש היום. אבל האנטנות שלנו פתוחות. אז כשאנחנו מזהים משהו שיכול לעשות לנו טוב, יכול לשפר את החיים שלנו, אנחנו נמשכים אליו. ואני מעדיף את הגישה הזאת. אני לא רוצה להשפיע על מישהו, אני לא רוצה לשכנע מישהו. אני רוצה לבנות פתרונות שנותנים מענה מעולה לצרכים, גם לצרכים אגב פסיכולוגיים. בהרבה מקרים, כששיווק עונה על צרכים שהם צרכים לא מוחשיים, אתה יודע, בוא ניקח דוגמה טריוויאלית, רולקס.
אוקיי.
אוקיי, אז ברור שאף אחד לא קונה רולקס בשביל לדעת מה שעה.
בסמל סטטוס.
כן, אני גם מפרק את המושגים האלה, סמל סטטוס, מותג יוקרה, מפני שאני אומר שבסופו של דבר אתה צריך להבין את הדינמיקה. אתה צריך להבין את הדינמיקה של בן אדם ש... מחליט להשקיע ברולקס, ומה שיש לו בדמיון זה שהוא הגיע לפגישות עם נניח לקוחות פוטנציאליים עם הרולקס שלו, הלקוחות יראו את הרולקס, ישר מה שיעבור להם בראש זה שוואלה, אם הוא יכול לקנות רולקס, כנראה שהוא טוב במה שהוא עושה, אפילו באופן לא לגמרי מודע. ופתאום אתה רואה שמאחורי המושג הזה, סמל סטטוס, יש איזה רציונל. יש איזה סרט שאנשים מריצים בדמיון שהם רוצים להשיג, או המסר הזה יכול להיות לעצמם. אני מכיר אנשים שקונים מותג יוקרה, ובזה הם אומרים לעצמם, וואלה, עשיתי את זה. הגעתי לפה, הצלחתי, עשי, אני מגיע למצב שבו אני יכול להרשות לעצמי דברים כאלה. וגם השיח הפנימי הזה הוא...
כן, כאילו מגיע לי המקום הזה שהגעתי.
נכון.
אני,
עכשיו אני אומר, אם אנחנו יודעים לענות... על צרכים על צרכים פסיכולוגיים של אנשים, על צרכים רגשיים של אנשים, זה בעיניי אגב לא הונאה. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, מה, זה סתם, זה מוכרים לאנשים במחיר מופרז, לא מוכרים לאנשים במחיר מופרז, מוכרים להם את המענה המוחשי, אבל מוכרים להם גם איזה משהו ששווה להם הרבה ברמה הרגשית, ואם אנשים מוכנים לשלם על זה, סבבה, זה מביא להם תועלת.
כן. גם מה זה מחיר מופרז? הכל שאלה כן. של בסוף מה אתה נותן ומה אתה מקבל.
הזכרת את ג'ים רון קודם.
כן.
אז אחד הסיפורים של ג'ים רון זה שהיה לו מנטור כשהוא היה
ארל
צעיר, בדיוק. ויום אחד הוא הגיע למנטור שלו ורצה לקנות משהו והוא אמר לו, תשמע לי, זה נורא יקר. ענה לו המנטור, הבעיה עם מרון זה לא שזה יקר. הבעיה היא שאתה לא יכול להרשות לעצמך.
בדיוק. כן. אפרופו אחד הסיפורים של ג'ים רון, זה שלא היה לו כסף לקנות, שנערות הצופים באו ואתה יודע, מכרו גיות ולא היה לו $2 לקנות, ומאז הוא מסתובב כל הזמן עם סטיפה של דולרים, כי הוא אומר, אם אני אתקל בנערות הצופים, שיהיה לי את ה... אני לא רוצה כמות קטנה, אני רוצה הרבה שיהיה לי. שיהיה לי תמיד לעשות את זה, שאני אף פעם לא אגיע למצב שאני לא פלוזה. והוא מספר גם שהוא פגש אחר כך, שהוא יצא מהבנק פעם.
כן.
יפה, זה מאוד מעניין. כן, הפסיכולוגיה הזאת שמנהלת אנשים, למה הם עושים את זה כאילו, זה הכוח של מותג אגב. למשל, הרבה פעמים הנושא הזה של מותגים, נגיד שאתה רואה מישהי יוצאת מג'יפ, ואתה יודע שזה איזה ג'יפ יוקרתי כזה, ואני אשאל אותך מי זאת יוצאת מהג'יפ, יש לך כבר תמונה בראש. וזה נכון. בדיוק, זה הצרכן, יש לו תמונה בראש, וזאת הסיבה שאנשים עושים את מה שהם עושים.
נכון, עכשיו, אני רוצה לקחת את זה מעבר למקום הגנרי, אוקיי? כי אתה אומר, יצא מרכב יוקרתי, אבל בוא ניקח מישהו שקנה המר, אתה זוכר את ההמרים?
בטח.
רכב צבאי בעצם. אתה אומר, מה עובר לאנשים האלה בראש? למה הם קונים מאמר? הם חיים פנטזיה מסוימת. ולי יש המון כבוד, אגב, לפנטזיות של אנשים, ולכל הדינמיקות הפנימיות של אנשים. מבחינתי, אם ההמר הזה עוזר לו לחיות את הפנטזיה, אז הערך המותגי של ההמר הוא ערך לכל דבר. אז זה לא רק עניין של יוקרה, לא יוקרה. זה גם, אתה משדר אופי מסוים. אתה מעביר מסרים לעצמך ולאחרים, אתה חווה חוויות מסוימות. החלק הזה של השיווק, שהוא אגב מאוד חזק בעולמות הפרימיום והיוקרה, הוא בעיניי א' מקור לרווחיות אדירה, מפני שהוא לא נובע מהמוצר, הוא נובע מהמותג.
נכון. כאילו, ה-value שיש למוצר לתת בסוף, נכון, זה לא זה, המוצר עצמו.
אבל המוצר המותג הוא לא by product, והוא גם לא תרגיל ביצירתיות. בצורה שבה אני עובד, אני מפתח את המותג כמוצר בפני עצמו. זאת אומרת, מבחינתי, מישהו קנה מותג יקר, הוא שילם על שני מוצרים. הוא שילם על המוצר הפיזי ועל התועלת שהוא מפיק ממנה, והוא שילם על התועלת הפסיכולוגית שהוא, הרגשית שהוא הפיק. זה שני מוצרים, וצריך לפתח את הערך הנוסף המותגי, כמו שמפתחים מוצר. הוא בא לענות על צורך מסוים, ואתה בונה אותו לענות על הצורך הזה, וזה דורש מיומנות מסוימת. בדיוק אתמול, במסגרת האקדמיה לפרימיום ויוקרה, בקורס הזה שלנו, של שיווק ברווחיות גבוהה, דיברתי על זה שכשמדברים על הערך המותגי הנוסף, יש 10 סוגים שונים של ערך מותגי נוסף. ואתה יכול, בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מסתפקים בזה שאנחנו מדברים על מותגי פרימיום, על סמלי סטטוס, אבל זה אפילו לא מרכיב אחד, זאת אומרת, סמל סטטוס זה מקרה פרטי של אחד מתוך 10 סוגים. אני חושב שזה נושא שהוא לא מספיק מפותח בעולמות השיווק, וזה מדהים שאחרי 150 שנה של מיתוג, במובן מסוים עוד לא התחלנו למצות את הפוטנציאל של מותגים.
ממש. יפה, אהבתי את העומק שנתת לנו פה על הנושא הזה של מותג. פסיכולוגיה שמנהלת אנשים. יש לך ספר שכתבת שיטת הכפפה, בוא ספר לנו קצת על הכפפה.
כן, זה ספר שכתבתי יחד עם אריאל פלג. את שיטת הכפפה התחלתי לפתח כבר לפני משהו כמו 8 שנים, אולי יותר. ובעצם יש בעיית קבלת החלטות בעולם של היום, בשיווק הדיגיטלי. שיווק הדיגיטלי, החדשות הטובות זה שהוא נותן לנו המון המון אמצעים אפקטיביים ויחסית זולים לשווק את העסקים שלנו. החלק הפחות שמח בסיפור הזה, זה שאנחנו בוחרים במה להשתמש ואיך להשתמש, לפי השם כללים לא לגמרי מגובשים. ואז אתה מוצא בעיקר אנשים שלא גדלו בעולמות האסטרטגיה והשיווק, אלא גדלו בדיגיטל, חסר משהו בחשיבה שלהם. אתן לך דוגמה. עבדתי עם איזושהי חברת תיירות, ושעושה טיולים מאורגנים, מארגנת טיולים מאורגנים. ברוב הטיולים שלה, למעט טיולים אחדים לאזורים מאוד מרוחקים, ברוב הטיולים שלה, הגיל הממוצע של הנוסעים הוא 75 עד 85-90. עכשיו, סוכנות שעוסקת בשיווק במדיה חברתית ועבדה עם החברה הזאת, הצליחו לשכנע את המנכ״ל, פגשו את המנכ״ל בלעדיי, הצליחו לשכנע אותו שהחברה הזאת צריכה לעשות פעילות באינסטגרם.
לקהל יעד של 75.
זהו, ואז פגשתי אותם, אמרתי, תגידו, מה תעשו באינסטגרם? זאת אומרת, הקהל לא נמצא שם. אמרו לי, לא, אנחנו נעשה תמונות מטיולים ומדריכים ועניינים, ויהיה סבבה. מה הגיון השיווקי בזה? ואז אמרתי, אתם יודעים מה, אם כבר החתמתם את המנכ״ל על חוזה לאינסטגרם, בואו נעשה שימוש אחר. בואו נפנה דרך האינסטגרם לנכדים של הנושאים, ונעביר להם מידע על כל מיני טיולים משפחתיים, שהם יכולים להביא לתשומת הלב הסבים והסבתות שלהם, כדי שיממנו. זאת צורת חשיבה, למשל, שכמעט לא קיימת. עכשיו, מה בעצם עושה שיטת הכפפה? שיטת הכפפה, אני התעסקתי בשאלה, מה עושה את ההבדל בין הצורות השונות שעסקים צריכים לשווק בהם? ואחרי שלמדתי את הנושא במשך כמה חודשים, הגעתי למסקנה שיש 5 מודלים שיווקיים. זאת שיטת הכפפה, זה 5 מודלים שאחד מהם מתאים לך כמו כפפה ליד, זה המקור של השם.
אוקיי.
Okay. עכשיו, המודל בעצם מצביע על דפוס מערכת היחסים שלך עם הלקוח, והוא נותן לך מדריך מלא אחר כך, איך אתה צריך לפעול, איזה אמצעים של שיווק דיגיטלי רלוונטיים, וזה לא רלוונטיים, יש בספר טבלאות על כל מודל שאומרות, זה מתאים יותר, זה מתאים פחות, איך להשתמש בכלים השונים. כך למשל, זה התחום מאוד חשוב של שיווק באמצעות תוכן. אז אתה תראה עסקים שהתוכן שהם צריכים לספק לצרכן הוא תוכן למתקדמים. כי הלקוחות שלהם זה לקוחות שהם בפנים, והם עמוק בתוך התחום, אנשי מקצוע, יש מצד שני חברות שצריכות לתת תוכן עמוק, אבל הם מתחילים, כי הם עובדות נגיד מול זוגות צעירים שבהיריון הראשון שלהם.
כאילו בתחילת המסע. אז הם צריכים שיקחו
אותם יד ביד. יש עסקים שצריכים לעשות תוכן שהוא שטחי וידידותי ושומר על קשר, ומועיל. ויש עסקים שצריכים לעשות תוכן ויראלי שבכלל מדליק אנשים על משהו שהם לא חשבו עליו קודם. בקיצור, הבסיס הזה של להבין קודם כל באיזה מודל שיווקי אתה פועל, מה בעצם האתגר השיווקי המרכזי שלך, ושיטת הכפפה מאפשרת באמצעות 2 שאלות שאתה שואל, לזהות איזה מ5 המודלים הוא המודל שמתאים לך, וברגע שזיהית, אז המודל נותן לך דרך פעולה שלמה של איך לשווק נכון במסגרת המודל, ולא לעשות כל מיני שטויות. כי באמת יש המון מנטרות בתחום הזה.
התחום מלא, הזה... מלא. התחום של השיווק הוא בכלל קריטי. דיברנו עם רוני כשהוא היה פה, אז אמרתי לו, הרבה אנשים למשל משווקים בפייסבוק, אומרים, אם אתה לא בפייסבוק, אתה לא קיים. אוקיי. הבאתי מישהי עם לינקדין, היא אמרה, אם אתה לא בלינקדין, אתה לא קיים. אז אני אמרתי לה, בואו נעשה רגע סדר. נכון. אני מכיר אנשים שאין להם כרטיס ביקור אפילו והם קיימים. הכל נכון. בסדר, אז כאילו, אנחנו... והם מצליחים בעסק שלהם גם מעולה.
נכון, ו... שמע, חברות מבזבזות המון כסף בגלל החלטות לא נכונות כאלה. אני אתן לך דוגמה. חברת ביטוח שאני עובד איתה, קיבלה המלצה מאיזשהו יועץ לפניי, שהם חייבים לעשות בלוג. עכשיו אתה בא ואומר, הם מוכרים ביטוחי רכב ודירות. מי רוצה לקרוא בלוג של חברת ביטוח? כל מיני נפגשים איתה בערך פעם בשנה. ואז יש את המנטרה שמסתובבת, לא אם אתה תעשה תוכן מספיק מעניין.
לא מעניין שטויות, לאף אחד הדבר הזה.
שטויות, אנשים מוצפים בתוכן.
כן.
אתה רואה את התוכן הכי מעניין זה לא דפוס מערכת היחסים שלך עם הלקוח. גם אם אתה עושה את זה, אתה מבזבז כסף, אתה מבזבז אנרגיה. לכן צריך את המודל הזה של שיטת הכפפה, שבא לעשות סדר, והוא אומר מתי רלוונטי לך לעשות בלוג, מתי לא רלוונטי לך לעשות בלוג.
אז דיברנו על שיטת הכפפה, אהבתי את העניין הזה של באמת להתאים את המשפח השיווקי הנכון ללקוח, כי הרבה מאיתנו היום יש כל כך הרבה אפשרויות, אתה רואה כל שנייה מישהו מוציא לך פוסט אחר על משהו אחר, על איזו שיטה אחרת, והוא יודע בדיוק לדבר את השפה שלך, אז הוא נוגע לך בנקודות כואבות, אז אתה לא יכול לא לשים לב לזה. אי אפשר להתעלם מזה. ואז הוא מושך אותך לכיוון אחר, מכניס אותך לרשימה תפוצה ומתחיל לדחוף לך מה שהוא רוצה. וזה בדיוק המקום של להיות יציב בזה. אני עובד עם לקוחות, אני אומר להם, תקשיב, אתה לא פותח שום מייל מאף אחד עכשיו. זהו, נגמר הסיפור.
זה לדעת מה אתה עושה. לדעת מה אתה עושה. כי באמת, השכות הדעת פה הן מטורפות, כמו שאתה אומר.
תראה, אנחנו 6 דקות לקראת סיום, ואני הייתי ככה רוצה דווקא לשמוע ממך על כל הנושא הזה של ההבדל בין שיווק של מותגים גדולים, אני קורא לזה שיווק שהוא מונחה תוצאה. כי בעצם כשנגיד אני בא עכשיו כמו סוכן ביטוח, אם הוא רוצה עכשיו לשווק את עצמו, אז הוא לא יכול לשווק את עצמו כמו קוקה קולה, אין לו את התקציבים של קוקה קולה. הוא צריך להיות מאוד... מונחה תוצאה, הוא יודע מה הוא צריך להשיג. ספר לנו קצת על ההבדל בין, בין שיווק מונחה תוצאה לשיווק...
אני רק אעיר הערה קטנה מקדימה. בעיקר כשאתה מדבר על עסקים קטנים, הנטייה היא לרוץ לטכניקה. איך לעשות דברים בפייסבוק, איך לעשות דברים... זה הקורסים שאנשים לוקחים, וזה הספרים שהם קוראים, וזה הייעוץ שהם רוצים. טעות. הדבר המרכזי שהם צריכים לדעת זה איך לחשוב. וכשאתה אומר להם את זה, הם אומרים, לא, לא, רגע, תגיד לי רק איך עושים. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך. ברור שזה שונה. קודם כל צריך להבין שגם קוקה קולה שעבדתי איתה אילו שנים, בסוף חסרים תקציבים. תמיד חסרים תקציבים. כי זה עסק ענק, אבל גם המורכבות היא גדולה מאוד, וגם הנושאים הם רבים מאוד. זה נכון שעסק קטן צריך להיות ממוקד, אבל זה לא אומר שבחשיבה על תוצאות, אתה יכול להסתפק ב... בלספור רק לידים. כי הדבר המרכזי שיביא לך בסופו של דבר את התוצאות, זה איך הלקוח שלך יתפוס אותך, איזה מערכת יחסים תבנה איתו. כך שבעצם אם אתה חי רק על לידים כל הזמן, אז יש סיכוי טוב שאתה לא בונה מותג במימדים ש... ותראה, יכול להיות מותג קטן וחזק מאוד, כמו שיכול להיות מותג גדול וחלש מאוד. ככל שלאנשים יותר ברור למה הם מצפים ממך, מה אתה יכול לתת להם, ומאמינים שאתה נותן להם את זה הכי טוב, הוא היחיד שיכול לתת להם את זה, המותג שלך חזק. אז העיקרון הזה, המשפט, תיקח את המשפט הזה, הוא נכון לגבי הרבה עסקים קטנים. הם כמובן מתייחסים למעגל, למעגל הלקוחות שהם פונים אליו, עסק קטן לא צריך לפנות לכל העולם.
נקודתית, כן.
בדיוק, הוא צריך להיות ממוקד. ואז בעצם השיווק הופך להיות אפקטיבי. אני אגב לא מאמין בהבחנה בין פעילות תדמיתית ופעילות מכירתית. אני חושב שקודם הפעילות שבסוף לא מתכוונת למכור היא פעילות סרק.
לגמרי, אנחנו חייבים למכור. אם אנחנו לא מוכרים, אנחנו גם לא משפיעים.
אבל זה לא אומר שאם אנחנו רוצים למכור, אנחנו צריכים כל הזמן להוציא מבצעי קידום מכירות ולהגיד תקנה עכשיו ולעשות כל מיני כאלה. זה לא הדרך הנכונה למכור. לא ככה אנשים קונים. שמע, כך נתוני מחירות, תראה שכמעט בשום תחום, אנשים לא קונים את המותג הכי זול.
ממש, הם קונים, נכון, הם מעדיפים את הבינוני היקר.
בדיוק, הם מעדיפים את זה שהם סומכים עליו, הם מעדיפים את זה שהם מאמינים בו. אז יש הטיה גדולה מאוד לכיוון המחירתי והלידים, ואני חושב שזה לא אפקטיבי מבחינה שיווקית.
אני מתחבר למה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר לעניין הזה של תהיה ממוקד, למשל, יש לי לקוח שנגיד עובד עם אוכלוסייה מסוימת, אני כל פעם אומר לי, בוא נעבור לאוכלוסייה, אומר, תקשיב, זה לא הלקוח שלנו, לא עובדים עליו, למה? כי אני יודע כבר שאני פותר ללקוח הזה את הבעיה, אני יודע שזה הלקוח המדויק לנו, בוא ניתן לו את המענה, בוא נתפור את המעטפת סביבו, יהיה לנו יותר קל לשווק לו, יהיה לנו יותר קל לעשות פעולות, נדע מה אנחנו צריכים לעשות. לא נפעל רק בנושאים טקטיים, כמו שאתה דיברת על העניין הטקטי, שהרבה אנשים נופלים בטקטיקה איך לעשות דברים. אבל בסוף זה לא באיך, זה בכלל במה, למעלה.
נכון.
זה עוד אנשים תקועים על האיך, אבל האיך הוא שולי, כי בסוף איך זה שטויות. כל יזם, תן לו לעשות קמפיין בפייסבוק, הוא יעשה, תן לו לעשות דף, הוא יעשה, תן לו, אבל מה לעשות, מה להציג שם, זה החלק המורכב והקשה.
בדיוק.
דיברת על הטעויות שאנשים עושים. אם אתה יכול ככה ממש בכמה דקות לדבר על אבני היסוד לבניית אסטרטגיה עסקית טובה. ככה ש...
שמע, בסופו של דבר, אסטרטגיה עסקית זה מפגש של שני דברים. זה מפגש של אנשים שתמזה שאתה יכול לשפר את מצבם, ודרך שבה אתה יכול לשפר את מצבם. אז הפתרון הוא פתרון משולב. השאלה תמיד צריכה להתחיל מי יפיק את הערך המקסימלי ממה שאתה מסוגל להביא. אוקיי? תן לך דווקא דוגמה גדולה לזה. מסתער ש...
כל דבר עושה פה, כל בום, כן, זה כן. כאילו איזה, כן. איזה פיצוץ.
ואנחנו בתקופה רגישה, אנשים...
כן. אבל לא מהדברים האלה, אנשים לא מתרגשים מפיצוצים, הם מתרגשים, אתה יודע, פתאום מישהו עושה אפצ'י.
בדיוק. תן לך דוגמה גדולה. קח את סיפור המכונית החשמלית. כשכל הסיפור הזה התחיל, אז היה לנו פה את Better Place, עם איש באמת מצוין בשם שי אגסי. וההיגיון של Better Place היה היגיון ברזל. אמרו ככה, אנחנו רוצים להיות הגורם הכי גדול בשוק, צריכים שכל השוק יקנה אותנו, לכן אנחנו צריכים מכונית עממית, ואנחנו צריכים פריסה רחבה של תחנות טעינה. נשמע מצוין, נכון? לא עבד. עכשיו, באותו זמן, הזכרת קודם את אילון מאסק בארצות הברית, התעסק במקביל עם אותה סוגיה. אבל הוא חשב אחרת. הוא אמר שנייה, הטכנולוגיה כרגע של המכונית החשמלית היא לא בשלה. בעיקר הבעיה המרכזית היא הסוללות. אתה יכול לעשות רק נסיעות קצרות עם המכונית. זאת אומרת, אין טעם למכור כרגע המכוניות שהולכות להיות המכוניות העיקריות של משק הבית. אלה שאתה נוסע איתם לעבודה, מסיע את הילדים וזה. כי זה לא יספיק. למי אני יכול למכור מכוניות חשמליות בשלב הזה? אני יכול למכור מכוניות חשמליות לאנשים שזה לא המכונית העיקרית שלהם. שכבר יש להם מכונית עיקרית ואולי עוד כמה. והם, כדי למכור להם, אני צריך לייצר עכשיו איזה גאדג'ט מדליק שנראה מדהים, ספורטיבי, עם כל הקשקושים והשכלולים. והם יעשו איתו סיבוב ברים קטן, הם יעשו איתו
לקאנטרי קלאב. יעשו סיבוב דווארה כזה, סיבוב דאווין.
זה מה שצריך. זאת אומרת, הייתה פה הבנה למי אני יכול להביא ערך כרגע. לא מפנטז. למי אני יכול להביא ערך? מי התעניין במה שיש לי למכור? וככה נוצרה טסלה. עכשיו, בגלל שהוא פנה ללקוחות האלה ועשה להם באמת איזו מכונית חמדה כזאת, התוצאה הייתה שזה הפך להיות מותג יוקרה, כי אנשים עשירים קנו אותו.
והשאירו אותו בחניה רוב הזמן, אז לא היו צריכים להטעין אותו כל...
נכון, רק, אתה יודע, עשו איתו סיבובים קטנים. ועם הזמן הטכנולוגיה השתפרה, והיום באמת טסלה היא יצרנית הרכב עם הערך הגבוה ביותר בעולם. מדהים.
ממש מדהים.
יותר מטויוטה ויותר מ... והיום באמת משווקת, לאט לאט מגיעה לשווקים היותר המוניים, אבל התחילה מאוד מלמעלה.
זה מזכיר לי את השוק של הביטוחים למשל, כי השוק של הביטוחים התחיל מהעשירים, ולאט לאט הוא התחיל לחלחל פנימה. מה שעשו זה בעצם הוציאו את כל הנושאים של סוכני ביטוח וזה, ואז דרכם הגיעו למעגלים הקרובים.
זו אגב תופעה שאנחנו רואים אותה בהמון תחומים, שעם התקדמות הטכנולוגיה ועם התקדמות רמת החיים, הרבה דברים שבעבר היו נחלת עשירים בלבד, היום...
נכון, כמו ג'יפים למשל.
שמע, כמו נסיעות לחול וכמו ניתוחים פלסטיים וכמו הרבה מאוד נושאים אחרים. אבל דיברנו על אסטרטגיה, אז אני אומר, נקודת התחלה הזאת שאומרת, בוא נראה מה אני יודע לעשות כעסק, מי יפיק מזה את התועלת הכי גדולה? והוא לקוח היעד, לא לקוח היעד האידיאלי, במסגרת המנטרות שרצות, זה אומרים לך, תגדיר את הלקוח האידיאלי. כן. הלקוח האידיאלי זה לקוח שמשלם לי מיליון דולר בחודש ולא רוצה כלום. זה הלקוח כן. האידיאלי. מה זה השטויות האלה? מי יפיק הכי הרבה תועלת ממה שיש לי להציע? זה הלקוח האידיאלי שלי. מפני שהוא יהיה זה שאני אצליח למכור לו ולתת לו ערך ולקבל ממנו את התמורה. ואז נשאלת השאלה, אחרי שזיהיתי את הדבר הזה, איך אני משכלל את הצעת הערך שלי באמת לרמה שהיא ייחודית, שהיא מבודלת, ושהיא מביאה מקסימום ערך לאותו קהל. אז אני חושב שזאת ההחלטה הבסיסית בכל עסק. ההחלטה הבסיסית בכל עסק היא לראות מי הקהל שאני יכול להביא לו הכי הרבה ערך, איך אני הולך לעשות את זה, ואז מגיע גם השלב של המודל הכלכלי, של לראות איך אני עושה את זה בצורה רווחית. עיקרון זה הבסיס של אסטרטגיה עסקית.
מקסים. מאוד מאוד התחברתי למסר הזה, שאתה יודע, הרבה אנשים מדברים, בוא נתאים את הלקוח האידיאלי, ואז מתחילים להגיד, אני מטפל שעושה ככה וככה, מתחילים להנפיץ כל מיני דברים. אני תמיד אומר, בוא נראה למי פתרת את הבעיות מכל הלקוחות שעבדת איתם עכשיו, או למי אתה, מה אתה יודע לעשות. מתוך זה, בוא נראה, בוא נעצים את הדבר הזה, ניקח את הדבר הזה, נשים על זה את הפוקוס, נתחיל לבנות סביב זה עולם שלם, ונראה איך אנחנו תופרים את הדבר הזה. אבל זאת אג'נדה אחת. יש את האג'נדה השנייה שאומרת, אנחנו בעצם כולנו בתחילת הדרך. מה שנהיה עוד 5 שנים, זה לא מי שאנחנו עכשיו. זאת אומרת, גם אם נגדיר את הלקוח האידיאלי ונתחיל לתפור סביבו עולם שלם, כנראה שנצליח לייצר את זה. העניין הוא שאנשים לא מתמידים מספיק, וזה משהו שהוא...
כן, אחת הבעיות באמת בעסקים קטנים זה הרגשה שאין אורך נשימה. שאתה מוכרח מיד, אתה בלחץ גדול להביא כל הזמן את הכסף, ואז אין את המנוף. ובהרבה מקרים בשביל לגדול, בשביל לבסס עסק, צריך איכשהו לעצור את הריצה הזאת וכן ליצור את המנוף, ליצור את המודל הנכון והמבודל מצד אחד ולעשות בו השקעה מספיק זמן כדי שהוא ייתן את הפירות. אני רואה עסקים קטנים, כן, זה אתגר שם.
נכון, נכון. לוקח כמה שנים לבנות עסק.
נכון, ולא יעזור כלום, זה העניין. זאת אומרת, הריצה בסופו של דבר היא רק בזבוז. אני שומע על מאמצים גדולים מאוד, ואתה יודע, בסוף מהאין כסף, אתה מבזבז המון כסף.
זה כמו הזול הוא היקר יותר.
כי בתחושת האין כסף אתה עושה המון שטויות, שנדמה לך שיביאו תוצאות, והם לא מביאים תוצאות, ובזבזת את הזמן ובזבזת את הכסף. ועדיף באמת בכוח, וזה כמובן הפורמור שדיברנו עליו קודם, מחמיר את, את העניין הזה, כי תמיד נדמה לך שרגע, אם הייתי עושה משהו אחר, לא, צריך לעשות את הדרך.
כן, צריך לעשות, להתמיד, להיות באותה נקודה, לבדוק איך אפשר להשתפר, ואתה יודע מה אני לומד מהשעון, אפרופו מהגרמין, שעון ריצה. אתה לומד שכשאתה בבקרה יומיומית על כמה ישנת, מה הדופק לב שלך, אם רצת, אם לא עשית פעילות, הוא מזיז אותך, הוא, אתה יודע, זה כאילו אתה, פתאום אתה בבקרה על כל כך הרבה פרמטרים שלא יכולת לבדוק אותם לפני זה. וכשאתה בבקרה על פרמטרים, לא יעזור כלום. What you focus on expand, כשאתה מסתכל על המספרים, המספרים בסוף משתנים. כי אין להם ברירה. אם תסתכל עליהם יום יום, הם ישתנו בסוף. וזה אחד הדברים שלמדתי.
כי אתה תשתנה.
נכון, כי אתה מסתכל, אתה רואה פתאום, רגע, אבל לא ישנתי מספיק.
זו, אז אתה לא רק מסתכל. זאת אומרת, מה שאתה רואה גם משפיע עליך, גם משנה את ההתנהגות שלך. וזה שההתנהגות שלך משתנה, אתה יודע, אנחנו רואים באמת את המשפט הזה, מה שאתה מסתכל עליו,
והוא גדל.
גדל.
כן.
אבל למה הוא גדל? הוא גדל כי אתה מגיב למה שאתה רואה. זאת אומרת, כשאתה בפוקוס, אתה לא יכול להתעלם מזה. ואז אתה משנה את ההתנהגות שלך בצורה נכונה, וגורם לזה לגדול.
נכון.
הוא לא גדל מעצמו.
כן, זה גדל כי אתה כל הזמן מסתכל, אז אתה אומר, אוקיי, אני אעשה זה, אני מתחיל לראות איך אתה משפר את זה.
בדיוק, אין פה מיסטיקה.
תגיד, מה הטעויות? דיברנו קצת על טעויות, אבל הייתי רוצה שתשים את הפוקוס עוד יותר. איך באמת להימנע מטעויות כשאני רוצה לשווק שיווק פרימיום כזה? שיווק באמת שאני ארוויח ממנו, לא שאני אשווק ואני אעבוד ואני לא ארוויח ממנו כסף.
אוקיי. שמע, הבסיס של לשווק פרימיום ויוקרה זה להיות פרימיום. ויש הבדל אגב עם פרימיום ויוקרה, לא נכנס לכל הדקויות כרגע, אבל בגדול אני אגיד שפרימיום זה הכי טוב בשוק שלו. זאת הכי חדשן, באיכות הכי גבוהה, אבל משווק שיווק המוני. יוקרה, יש בזה איזה אמירה של, אני עושה משהו שהוא לא בהכרח אופטימלי. ביוקרה תמיד יש איזה משהו מוגזם, משהו מיותר אפילו.
כן.
אבל זה מה שהופך את זה לנהדר. הפוקוס ביוקרה זה לעשות משהו נהדר. וזה בדרך כלל לא עונה על הצרכים של הלקוחות, זה אומר להם, הנה, זה מה שאני עושה, מוצא חן בעיניך תבוא, לא מוצא חן בעיניך אל תבוא. וזה פונה לקהל יותר קטן. אז האמת היא שברוב המקרים אנחנו מדברים על פרימיום, לא מדברים על יוקרה. אבל בעולם הזה של הקצה הגבוה, גם פרימיום וגם יוקרה, זה הקצה הגבוה של השווקים. בעולם הזה של הקצה הגבוה, כללי המשחק שונים. זה כמו שאתה בפיזיקה, אתה יודע שבמציאות התת-אטומית יש פיזיקה שונה, מה ש...
ממש.
אותו דבר פה...
נכון, זה עולמות שונים לחלוטין.
בדיוק, זה פתאום הפיזיקה לא עובדת.
זה אותו דבר, אבל אתה יודע, כאילו זה לא...
אז פתאום אתה בעולם שבו לעלות מחיר מגדיל ביקוש. פתאום אתה בעולם שבו אסור לך להתאמץ למכור.
כאילו אתה אומר, זה נוגד את כל האוטומט של
כל מה שלימדו אותך כשיווק.
נכון.
כשאתה מגיע לקצה הגבוה, זה כאילו הכללים הם שונים לחלוטין.
כן, אתה נהיה ברירן יותר פשוט, אתה לא מקבל, אז אתה אוטומטית מושך אליך את האנשים שמוכנים.
זאת אומרת, אתה צריך להבין שהשיווק הרגיל, בגדול אנחנו מציעים מוצרים ושירותים ברמה שרוב האנשים חושבים שהיא בסדר, במחיר שרוב האנשים חושבים שהוא בסדר. אוקיי, זה בערך הסיפור. בקצה הגבוה אתה מוכר משהו שמציע ערך גבוה לאנשים שמבינים את הערך הזה ומוכנים לשלם עליו. עולם אחר, מערכת יחסים אחרת לגמרי עם הלקוח. ובאמת כללי משחק שונים.
אז אני רוצה קודם כל להגיד לך, דן, דוקטור דן הרמן, תודה רבה שבאת היום לשידור הזה.
שמחה גדולה.
כיף מאוד גדול היה לנהל את השיחה הזאת, שיחה נעימה.
עם הרבה מאוד ערך, וערך של מה שנקרא אסטרטגי, לא להתעסק בתכלס. צריך להתעסק דווקא בוא נסתכל רגע מלמעלה, ממעוף הציפור, ונראה מה אנחנו רואים על הדברים, ולא ישר לגשת ולעשות, ולא ליפול בכל מיני דברים שאנחנו לא נעשה איתם אחר כך כלום. אז אנחנו נסכם את השידור שוב במשפט הזה. אני רוצה להגיד לך שוב תודה שהגעת, התארחת, ממש מלא ערך. וכל מי שרוצה את השידור הזה, אז אחר כך השידור הזה גם יעלה לפודקאסט. אז אתם מוזמנים פשוט להירשם לתפוצה ולקבל את הקישור לשידור כשהוא יהיה מוכן, כולל סיכום של כמה דברים שאני אסכם מהשידור הזה, כדי שאנשים כבר יפיקו מזה את המקסימום האפשרי. ואני מאוד בעניין של לתת להם פה ערך חזק, ואני מביא את האנשים הטובים ביותר בשוק. אז אני שמח שגם נפגשנו. אז שוב, תודה שהזנתם וצפיתם בתוכנית השיווק והאסטרטגיה. אני שם לנו את הסגיר, שיהיה לכם המשך יום מענה. תודה רבה, דן.
להתראות.
ביי.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא.